זו בית המדרש, זו רחיצת ידיים ורגליים, לא משנה, וחמים. זו מיטה נאה וכלים נאים שעליה. אנחנו רוצות לראות היום את מה שחז"ל אומרים על נשית היא טובה, זו מיטה מוצעת ואישה מקושטת לתלמיד חכם. זה כבר כתוב לכם, בסדר? רואות בתחילת הפסקה? רבי אבא אמר, מה זה נשית היא טובה? מה זה מאסתי בטובה? באיזה טובה אנחנו מאסנו בגלות? מיטה מוצעת ואישה מקושטת לתלמיד חכם. אז רגע נגיד כמה מילים לפני שנראה איך הרב מסביר את זה בפירוש שלו בעיניו. בעצם יש הבדל בין החיים שלנו בדורות של גאולה לחיים שלנו בגלות. איפה זה מתחיל? זה לא מתחיל במיטה מוצעת ואישה מקושטת, זה לא מתחיל שם. זה מתחיל בזה שכשבית המקדש היה קיים, אז החיים היו מלאים, לא היה שביל בחיים שהקודש לא נכנס אליו. הקדושה, הלב של הקדושה הייתה בבית המקדש. הנשמה של הקדושה הייתה בקודש הקודשים. איך ידעת שאני לא רוצה תהיג לאום? בחום הזה. הנשמה של הקדושה בקודש הקודשים, ואחר כך בקודש, ובעבודת הכהנים. הכל, הלב והנשמה זה שם. אבל זה לא נשאר שם. כשבית המקדש קיים, כל החיים מגיעים אליהם זרמים של קודש, כמו גלים אלכוהוליים כאלה. ולאן הגיעו הזרמים של הקודש? לכל פינה בחיים. לא הייתה פינה בחיים שלא הייתה מוארת מהקדושה. לא היה דבר כזה שבן אדם עשה משהו וזה לא היה שייך לקודש. בסדר, אז אם היינו אז אומה של חקלאים, כל מי שיצא לשדה שלו, כל מי שחרש וזרע וקצר ודש וטחן ואפה לחם, הכל היה מחובר אל הקודש. מה קורה בגלות? בגלות נחרב הלב. כביכול, בסדר? כביכול עבדה הנשמה. ולא רק שהלב חרב, אנחנו גם הולכים ומתרחקים ממנו, נכון? אנחנו יוצאים לגלות ולאט לאט. עם ישראל מתפזר בכל קצוות תבל. ככל שאנחנו מתרחקים פיזית מהאדמה הזאת, גם אנחנו מתרחקים מהותית מהאדמה. ולאט לאט החיים, החיים על כל ההרחבות שלהם, לא יכולים להיות מחוברים לקדושה. אז במה אנחנו עסוקים בעיקר בגלות? ולחיות. שיהיה לנו לחם לאכול, לבגד ללבוש, שלא יהיו גויים שיפגעו בנו. אין לנו זמן בכלל, 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 להשקיע בכל מיני צדדים של חיים שהם היו באופן טבעי גדולים ושלמים ומהירים ומלאי ברכה ומלאי טוב ומלאי שמחה ומלאי נעימות. כל זה היה כשהיינו בבית. כשאנחנו לא בבית, אנחנו מתרחקים מהלב. כשאנחנו מתרחקים מהלב, אז הקדושה היא הולכת ונעלמת. בטח שהיא קיימת, היא תמיד קיימת, אבל היא הולכת ונעלמת. אז איפה היא נשארת אצלנו? היא נשארת אצלנו בתוך הלב שלנו. בסדר? בתוך הלב, שבלב של כל אחד ואחד. אבל היא הולכת ומתרחקת מהחיים. זה כבר לא שייך. שהחיים החיצוניים או ההרחבות של החיים יהיו קשורים אל הקודש, כי הקודש נשאר שם. עכשיו הקודש הוא רק בתוך הפרטים. אז מה זה? למשל, מיטה מוצעת ואישה מקושטת לתלמיד חכם. זה הרחבות של חיים, מה זה משנה? מה זה משנה בגלות אם הסדין היה קצת מקומט, לא גייצו אותו, אם הוא לא היה בדיוק יושב על המזרון, את מי זה מעניין? מה זה מעניין אם יש לאישה תכשיט או אין לאישה תכשיט, אם היא לא יודעת אם היא תחיה מחר? זה לא מעניין אותה. זה לא מעסיק אותה. כל מיני צדדים של חיים שהיו מאוד מאוד עוצמתיים כשהיינו חיים על האדמה. בבית, בבית בטבעיות. הטבעיות הייתה מחוברת אל הקודש. כל זה נעלם בגלות. בגלות אנחנו עסוקים בכבדות של החיים, באיסורים של החיים, ביכולת להישאר בחיים. אז מה זה חשוב? מה זה חשוב אם המיטה מוצעת או האישה מקושטת? זה לא קשור, זה לא קשור. ושוב, זה רק דוגמה, זה רק דוגמה לזה, שהחיים הלכו והצטמצמו, 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 ושמעתי לפחות פעמיים בשיעור של הרב חנני, נכון? שהוא שוכח שהוא אומר לכם את הדוגמאות, כי הוא מעביר את השיעור הזה לא בכמה פעמים בכמה מקומות, נכון? שהוא סיפר שהיה לנו פאזל הילדים, כשהילדים היו קטנים, שבעוד צדיק היה צדיק, זוכרות? ואיך הצדיק היה נראה? מסכן כזה, זקן כזה, עלוב, לא יכול להיות צדיק, שנראה כמו מי? כמו רועי קליין, שמקום דמו שאתמול הייתה הזכרה שלו, נכון? זה צדיק, מישהו שנראה גיבור, עם תעצומות. אני לא צריכה לספר לכם שרועי קליין היה צדיק חבל על עצמם. זה לא הצדיקים שהיו בגלות. בגלות היינו מסתגפים ומתגלגלים בשלג וצמים, כי החיים היו במקום אחר. הצדיקות בגלות זה היה כמה שיותר אתה מתרחק מהחיים, ככה אתה יותר צדיק. כמה שאתה יותר מסתפק במועד, ככה אתה יותר צדיק. כמה שהרחבות החיים לא מעניינים אותך, מעניינות אותך, אז ככה אתה יותר צדיק. אז אומר ירמיהו הנביא במגילת איכה, ותזנח משלום נפשי. אנחנו מזניחים את השלום. נשית היא טובה, אנחנו מואסים בטובה, זה לא מעניין אותנו. אנחנו רק בתוך הכאב של הגלות ובתוך הניסיון לחיות, זהו. אז אנחנו נראה עכשיו את הדוגמה, אחת הדוגמאות, כאן יש פה הרבה דוגמאות של דברים. הדוגמה שאומרת מיטה מוצעת לתלמיד חכם ואישה מקושטת לתלמיד חכם. ואנחנו נראה מה הרב מסביר על הגלות, אבל אנחנו גם נרצה ללמוד מה יש לנו ללמוד על זה, על הגאולה. טוב, אז קצת אני אקריא, קצת אתם תלמדו בחברותות, לאט לאט. טוב, אומר הרב כך, תוכן החיים השקטים והשלמים, ראויים הם שיהיו כל כך מתאימות כל הדרישות היותר רוחניות ומופשטות, הרבה מעולם ההרגשה, עם הנטיות הטבעיות וכל הדברים הטבעיים. סליחה שאני מפסיקה באמצע המשפט. הרב מדבר פה על המצב הבריא. במצב הבריא בחיים שלנו יש חיבור בין השאיפות הרוחניות, בין הדברים הנשמתיים, לבין הרגשות של האדם, ואפילו לבין הנטיות הטבעיות של האדם. זאת אומרת, הרב בעצם אומר במילים אחרות שבדורות של גאולה יש חיבור שלם בין הגוף של האדם לרגשות של האדם, לנטיות של האדם, לרוח של האדם. כל מדרגות החיים של האדם בזמן של בריאות, כשעם ישראל במצב בריא, כל הנטיות כולם חבורות. אין לך מגירות, זה מגירת האוכל. עכשיו כשאני אוכלת, אני פותחת את המגירה, אני עסוקה באכילה, אני לא זוכרת, כן, עם שום דבר רוחני, אני לא עסוקה בשום דבר מידותי, עכשיו אני באמצע לבלוס את האוכל. אחר כך אני אסגור את המגירה של האוכל, אני אפתח את המגירה של הרוח, ואז אני אשב, אני אלמד פסקה בעינייה, זה לא ככה. כשהחיים שלמים, הכל מחובר, אין נתק בין הרוח, לגשם, נכון? יש כאלה מחבבי דת. מה זה מחבבי דת? הם חיים את החיים ואז מגיע 5:30, אופס, יש באיזשהו מקום שקוראים לו בית כנסת תפילה, זה לאנשים דתיים. יש לי כיפה על הראש, טוב, אז רגע, אני עכשיו עוזב את החיים, ועכשיו אני הולך למקום הדתי הזה, ושם אני מתפלל, גמרתי להתפלל, אני עוזב את המקום הדתי וחוזר לחיים. לא. הקודש לחיים. כל החיים אחוזים בקודש, יונקים מהקודש, שזורים בתוך הקודש. זה לא שני דברים, זה לא חמישה דברים, לא. זה כשהחיים בריאים. אומר הרב, אפילו אנשי קודש, המסורים בכל לב הנפש לקדושה ולחוכמה, גם הם יוכלו להכניס בנפשם בלא שום התנגדות יחד עם אור החוכמה וקדושת היראה, גם את כל ההנהגה הנאותה לחיים מסודרים. גם אדם של קודש, כשהוא חי בבריאות, אז הבית שלו לא מתונף ומבולגן ומסריח, כי מה זה משנה? מה זה משנה? זה עולם הזה, מה זה חשוב? מה זה חשוב הרצפה הזאת? מה זה חשוב הארונות האלה? זה הכל אבל אבלים. זה הכל דברים גופניים, גשמיים. מה זה חשוב? לא. מי שחי את הקודש שוב בבריאות, אז החיים שלו מסודרים. נכון, כתוב שאסור שיהיה לתלמיד חכם רבב על בגדו, שלא יהיה לו קטם על הבגד. מה זה משנה? קטם על הבגד, לא קטם על הבגד. מה זה משנה? אני רק... כן, זה משנה. כי יש חיבור בין העולם הפנימי לעולם החיצוני. ואיך שאתה נראה בחוץ, זה מגלה מי אתה בפנים. אומר הרב, אבל לא רק חיים מסודרים, אומר הרב גם את כל העונג הראוי הטבעי לאדם, על פי מידה קדושה וישרה. גם ההרחבות של החיים, היופי, האסתטיקה, הנעימות, גם זה צריך להופיע בקדושה, בסדר? בקדושה. בחיים של אנשי קודש. לא חס ושלום, שזה הכל בלי גבול ומידה ופרוץ, וזה נערות שנשפחים, ממש לא. אבל בעדינות, במידה מדויקת, גם החיים של איש קודש הם חיים של יופי, הם חיים של נעימות. אני לא מתכוונת שלפני שאיש כזה יוצא מהבית, אז הוא מתחיל לסלסל בשערו ולא יודעת מה, להתלבט איזה עניבה באיזה צבע הוא ישים. סבבה? לא, אני לא מתכוונת לזה. אבל כן, שהחיים יש בהם יופי, שהחיים יש בהם נעימות, שהחיים יש בהם מתיקות. מה? אז צריך ללמוד את זה. צריך להבחין באמת מתי אדם יותר מדי עומד מול המראה, כן, נדבר בלשון שלנו, מתי אישה עומדת יותר מדי מול המראה, ומה המטרה שבגללה היא עומדת מול המראה. תכף נדבר על אישה מקושטת לתלמיד חכם. ולא לאבד, כן, שהיא קמה בבוקר, בחמש בבוקר, ועד שש בבוקר היא מתאפרת, ואחר כך היא מתפללת רבע שעה, כי לא נשאר לה זמן להתפלל. בסדר, זה עיוות. את צריכה להיות יפה, אל תשכחי שיש גם עוד כמה דברים בחיים שלך. אם זה רבע שעה וזה שעה, אז קצת התבלבלת. אז נוותר לך על היופי. ולא יעיק דבר מזה להתעלות הקדושה ורוממות הנפש ולא לשקידת התורה ואהבתה. הנה, אז הוא עונה לך. כל החיבור ליופי, להרחבות החיים, לנעימות של החיים, זה בתנאי שזה לא פוגע בלימוד, שזה לא פוגע בצמיחה, שזה לא פוגע בהתקדמות, שזה מתחבר לדברים המהותיים. ולא חס ושלום ששוב, שזה שני סוגים של חיים. יש את הפנים ויש את החוץ. לא, החוץ הוא משרת את הפנים. החוץ הוא בידידות עם הפנים, הוא ביחד עם הפנים. אנחנו אחוזים ביחד. אומר הרב, כי בהיות הנפש שלמה, ונמצאת במצב מנוחה ושלווה, היא יכולה להיתן לכל דבר את חוקו הראוי. חוקו הראוי זה לדעת מה המידה הנכונה. לא להפריז בצדדים החיצוניים של החיים. וגם מצד שני, לא לזלזל ולהגיד, מה זה חשוב? העיקר שאני, בפנים. ואף באותן העניינים שנראה כאילו התביעות הטבעיות הן כמעיקות, להתעלות הרמה של החוכמה והקדושה, הן באמת אינן כי היא משלימות וממלאות אותה. אז אתם יודעות שכתוב על דוד המלך, כתוב בחז"ל, על דוד שהיה בניות ברמה. מה זה ניות ברמה? אומרים חז"ל שדוד ישב עם שמואל הנביא במקום שנקרא רמה, והם היו עוסקים בנויו של עולם. מה זה נויו של עולם? בית המקדש. דוד המלך לא רק חלם מה התוכן הפנימי שיהיה בבית המקדש. דוד המלך יושב עם שמואל הנביא ומתכננים איך בית המקדש ייראה, מה זה משנה איך בית המקדש ייראה? העיקר שתשרה בו שכינה, העיקר שיהיה בו מזבח וארון ושולחן ומנורה. לא. שוב, בית המקדש זה ביטוי לעולם הפנימי שנמצא בו. אז זה מאוד משנה איך בית המקדש ייראה. יש מידות לבית המקדש. יש הגדרות מתוחמות מאוד מדויקות לבית המקדש. כי הקודש הזה צריך להופיע באופן הנכון. אז גם אנשי קודש, הם לא יכולים לזלזל, הם צריכים להופיע את החיים באופן שלם. ושוב, במידה ובמשקל, מי שהיסטרי על איך שהוא נראה, אז הוא קצת בבעיה. אולי סיפרתי לכם כשהילדים שלי הגדולים שלנו, כששני הבנים הגדולים שלי היו קטנים, אז גרנו בירושלים, וכשהיינו חוזרים מתפילת ליל שבת במרכז הרב, אז הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה היה חוזר מבית הכנסת שלו, והוא היה הולך עם פמליה של אנשים ועם המלבוש של הרב ראשי הספרדי, שזה כזה נכון, תרבוש כזה, תחלת כזה במלבושים. הילדים שלי היו בטוחים שזה מרדכי היהודי, בטוחים. כאילו היו רצים אליו, כמובן שהוא היה מברך אותם כמו שהוא היה מברך את כולם, ובאמת גם קראו לו מרדכי, שזה ממש שווה. אבל אתה רואה תלמיד חכם כזה שבאמת בפנים הוא כולו קודש, אז המלבוש הזה הוא לא נראה לך אווילי, טיפשי. כן, ילדים הם תמימים. ילדים הם מלאי תום של ילדות. הם ראו אותו זהו, זה מרדכי היהודי. מרדכי היהודי הצדיק, כן? לא מרדכי היהודי לא יודעת מה. אז המלבוש הזה הוא לא סתמי. זה שתלמידי חכמים בארצות ספרד לבשו כזה מלבוש, זה מלבוש שמבטא. שמבטא משהו של קודש, משהו של גודל. נכון, עד היום הרב הראשי הספרדי, נכון, אני לא טועה, נכון?
כן.
עדיין הוא לובש כזה מלבוש, יש בזה משהו, יש בזה אמירה. מה, הוא לא יכול ללבוש סתם מכנסיים? בטח שהוא יכול. אבל יש פה איזה אמירה, הולך פה אדם של תורה. וכשזה באמת מחובר, אז החיצוניות מוציאה אל הפועל את הפנימיות. זה לא, זה לא קליפה, זה לא תחפושת, זה באמת. כן, בטח. א', אני לא יכולה להסביר את הרב אבינר. ב', אני יודעת שבהלכות צניעות הוא מאוד מחמיר. בסדר? אדם ענק, אדם גדול, אני בכלל לא... אבל אני יודעת שבזה הוא מחמיר. אני חושבת שזה חזל, חזל גזרו, שאישה תתאפר ושאישה יהיו לו תכשיטים. זה גזרה של חזל. כי תכף נראה, כי צריכה להיות מבושה.
הרב,
אני
באמת, אבל זה כאילו... יש את זה כבר לדעת שדיברנו על צניעות, יש הרבה אנשים שכאילו כל ההחמרה המטורפת הרבה מצניעות, אז היא גורמת הרבה פעמים כאילו נראה לתפוס בצורה עקומה את המושג הזה בכלל, אותה מה זה חוץ ומה זה חיבור.
נכון, אז אני אומרת שוב, יש סיבות למה יש רבנים שמחמירים, אבל בגדול יש הגדרות מאוד 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 מדויקות בצניעות, נכון? צריך לחסות את המרפק וצריך לחסות את הברך. זה מאוד מדויק. מי שרוצה ללכת רק עם שרבולים ארוכים או חציות ארוכות, סבבה, אבל זה לא ההלכה. בסדר? זה לא ההלכה. וגם ספרדיות שצריכות לפי רוב הדעות לחסות את הרגל, כלומר שהן באמת צריכות להסתיר גם את החלק שמתחת לברך, אז אני שמעתי בשם תלמידי חכמים שאומרים שאפשר לסמוך על החפץ חיים. החפץ חיים, שהוא אשכנזי, בסדר? כל מי שהיא ספרדיה ולא הולכת עם הגרביים. אז אני אגיד לך, זה לא אני אומרת, אני שמעתי את זה בשם תלמידי חכמים, בסדר? שבגלל שהמשנה ברורה, החפץ חיים הוא תלמיד חכם שמקובל כל כך בכל ישראל, אז מי שרוצה יכולה לסמוך על הדעה שלו. מה הדעה של החפץ חיים? שלחסות את הרגל מתחת לברך עד למטה, זה לפי מנהג המקום. מה זה מנהג המקום? אם תגורי בגאולה, את חייבת ללבוש. לא, יכול להיות שגם יש יישובים שלנו, אני לא יודעת, לא בדקתי את זה אף פעם. אבל מנהג המקום זה אומר שאם את גרה במקום שבאמת כולם שם הולכות עם גרביים ומכסות את החלק הזה של הרגל, אז גם את מחויבת. אבל אם את לא גרה במקום כזה, אז את לא מחויבת. בסדר? אז זה כזה מרגיע את הספרדיות שלא הולכות עם גרביים, וגם אם תתחתני עם ספרדי ו... יהיה לך חיסורי מצפון, אז יש לך על מי לסמוך על החפץ חיים. כלומר, שוב אני אומרת, שמעתי את זה בשם תלמידי חכמים, אני לא הייתי אומרת את זה בעצמי, אבל ההלכה אומרת לחסות את המרפק, לחסות את הברך, זה ההלכה. כל מי שאחר כך מחפשת להחמיר, בסדר, אבל זה לא משהו ש... אני יכולה להגיד על הבנות שלי, שאף פעם לא אמרתי להם ללכתם דרביים. כשהם הגיעו לפני כיתה א', אז הלכנו וקנינו חולצות חדשות עם שרוולת לפה, ועשינו מזה ממש, כאילו הלכנו ביחד ועשינו טררם גדול, ואיזה כיף, אתם כבר גדולות, וקנינו חולצות חדשות. כאילו עשינו מזה משהו כיפי, שהם התרגשו ש... כי זה גיל חינוך, בסדר? כיתה א' זה בערך גיל חינוך. אז קנינו את החולצות האלה ואת החצאיות האלה וזה. ואף פעם לא אמרתי להם יותר מזה. לא אמרתי, זה הלכה, הלכה... זה מה שאני רוצה, זה מה שאני רוצה להנחיל, בסדר, זה ילדות קטנות, כשהן קטנות את יודעת, סבבה לגמרי, כמו שקונים להם שיא עקף חיים, הם לא... אבל שוב, אני חושבת שהיום יש חברות שלנו, שכולם הולכות עם גרביים וכולם הולכות עם פסק, אז זה מחייב אותם. גם אני משערת שבעד שמגיעה לאיזשהו גיל, היא יכולה בסוף להחליט בשביל עצמה. היא לא חייבת, אבל כל הזמן...
זה מקום של בחינה לעשות יותר, זה שונה מהשארים, זה ההלכה
מחייבת. את למדת בבית יעקב להזכיר איך, אנחנו מרגישות...
למרות שאצלנו...
זה בצפון, זה בצפון.
זה בצפון, וגם באמת כאילו, כשהגיע לכיתה זין, אנחנו עברנו כבר בצפון, ושם כאילו
זמן
יהיה יותר
מחמיר בשלב. כן, נסתם. אבל באמת שם את מבינה שבסוף הבנות שם צריכות ללכת עם גרביים.
נכון, אז עושים אחרי שסוף, כאילו נראה לי...
אין אצלם בכלל דבר כזה בלי גרביים, אין שם דבר כזה.
נכון, בכלל...
מה את אומרת?
אנחנו לא
יכולים לגרביים. בסדר, אז אני אומרת, זה בצפון, אתם נחשבות לא רציניות. לא אתם, כאילו כל אלה שלומדות שם, אבל...
כן,
איך
זה חושב ריקות? אני הלכתי עם גרביים.
איפה למדת? כן, זה השאלה. לא, אז אני אומרת, יש שכונות שכן מחייבים, נכון? גם בחברה שלנו יש שכונת שמי, אני גידלתי את הילדות שלי בקריית ארבע, אני לא גידלתי אותן בירושלים, יכול להיות שאם היינו נשארים בירושלים, אז איפה הם היו לומדות? מן הסתם, באיזה בית ספר כזה, זה לא... אבל בסוף, מנהג המקום, זה מחייב אותך, אם את הולכת לגור, אני לא יודעת איפה, בהר חומה, לא יודעת, יכול להיות שאת מחויבת, קריית משה, לא יודעת, אני ממציאה, אני לא יודעת.
הרבנים, יש
אידיאל או
לאחר
כמה שזה תצלמות עם הזמן כאילו להתקדם? קודם כל, אני לא התכוונה לתלבה. לא. אני רוצה להגיד בגדול, בסדר? אם יש עניין להחמיר. אני... קצת קשה לי לדבר על חומרות, אני אגיד למה. כי בצניעות זה מאוד קל לך להחמיר, וכל העולם רואה שהחמר, בסדר? אפשר להחמיר בכיבוד הורים, אפשר להחמיר בלשון הרע, אפשר להחמיר בצדקה, אפשר להחמיר בכל מיני דברים שאף אחד בעולם לא יודע, בסדר? אני חושבת שאם בסוף, שוב, יש כאלה שזה לא החמרה בשבילם, אבל אם בסוף בוחרים להחמיר בצניעות, אז זה גם אמירה כזאת של אני רוצה להיות, אני רוצה, כן, אני אומרת, לפחות בחברה שלנו, אני אומרת שאני מחמירה. אז הלוואי שנחמיר גם בעוד דברים. אבל זה בסדר, כאילו כל אחד זה החשבונות שלו. אבל לדעת שבאמת צניעות זה משהו הרבה יותר גלוי מול איך אני מדברת אל אחים שלי כשאני חוזרת הביתה, למשל. שאף אחד בכלל בעולם לא יודע. ולפעמים זה קל להחמיר בדברים גלויים, וזה הרבה יותר קשה להחמיר בדברים מסתרים. אבל בסדר. כן, כן.
מרב חברות, כן. סתם פשוטי כזה, שהוא ממש מתחת שנה, שהוא אומר שזה כמו כאילו שבן, שהאבא מבקש מבן, שיביא לו כוס מים, ואז הבן כאילו, הוא אומר, וואי, בא לי חלק את אבא שלי, אני אביא לו קפה, אני אביא לו עוגה, וכאילו, אני אשקיע בו וזה, כי זה אבא שלי. אז הוא אומר ככה לחמור, כי השם מבקש ממנו, נכון, יש לה הלכה. אבל כאילו, בסופו של דבר, אנחנו אוהבים את השם, אנחנו לא עושים מה שצריך, כאילו. כמובן שזה משנה מבין אדם לאדם, אבל כאילו, זה כאילו הגישה, כי אנחנו אוהבים את השם, אנחנו רוצים לעשות יותר מי.
כן, למדנו על זה כשלמדנו.
אבל כן, יש גם עניין לא להחמיר דברים.
אני לא יודעת, מה שהם... נכון, זה גם נכון. לא, לא, רגע, רגע. רגע, לא, אני רוצה לחדד את מה שאמונה אמרה. מה שאמונה אמרה, ראינו את זה כשלמדנו מגילת רות. זה כתוב במסילת ישרים. על מי שבאמת, באמת אוהב את ריבונו של עולם, הוא לא מחכה שריבונו של עולם יגיד לו מה לעשות. הוא יודע מה, קוראים לזה עושה נחת רוח ליוצרו, זה מה שלמדנו. עושה נחת רוח ליוצרו, זה בסדר, ברור שהוא לא יביא קפה אם אבא שלו לא רוצה קפה. צר לי למשל, אל תביאו קפה, סבבה, וגם לא עם חלב. תודה. אבל בסוף, אבל בסוף המשל הזה הוא טוב, בגלל שלעשות נחת רוח ליוצרו, זה לא לעשות מה שכתוב בספר. מה שכתוב בספר זה ברור. אלא משהו שאתה אומר, אני יודע שזה בשביל, אני עושה את זה בשביל ריבונו של עולם. וזה מעבר למה שריבונו של עולם ביקש.
מה זה? נכון, מוסיף את כל המוסיף קוראה וזה?
לא, לא נראה לי שזה קשור לזה.
נכון, אבל בסוף זה...
מה שניסיתי להגיד שזה יפה לרצות, אבל צריך שלא נחמיר בדברים וככה נרגיע לעצמנו את האיסורי מצפון, בסדר? שלא פתאום נלך עם מלא חצאיות ארוכות ונתחצף לאימא, או כל מיני דברים כאלה. מבינה? כאילו בוא נזהר, וגם אם אני בוחרת משהו, אז באמת לשים לב, אם זה הדבר הנכון.
אבל גם שמעתי שיעור, כאילו שהיה ממש חשוב לרב להדגיש שיש גם כאילו לא להוסיף דברים על
משהו כמו סיבה. אז זה משהו אחר.
זה
משהו אחר, זה לא ליטול חמישה מינים כשיש ארבעה מינים, זה לא להתפלל ארבע תפילות כשיש שלוש תפילות.
לא, לא להחמיר כאילו.
אז אני לא יודעת, יכול להיות. לא יודעת. לא, אני חושבת שהכוונה לא להשקיט את המצפון על דברים שאני לא עושה על ידי זה שאני מחמירה. תודה רבה, קודם תעשי מה שצריך, אחר כך תחמירי. זה נראה לי הכוונה. מה רוצית להגיד לדבר? טוב, אז רגע, אז בואו נראה. אז הרב אומר כך, על כן כל עושר החיים, כל עונג וצהלת לב הוא מובטח לישראל יחד עם תגבורת כוחם בקדושה ותורת אמת. בסדר, אז זה סיכום, המשפט הזה הוא מסכם, שיש גם קדושה ותורת אמת ויש גם עונג וצהלת לב. יש גם שמחה בחיים, יש גם נעימות בחיים, יש גם הרחבות של החיים, יופי ואסתטיקה ומוזיקה וכל מיני דברים כאלה. עכשיו אומר הרב, אם על כן, אם שתלמיד חכם ששקידת התורה ונדידת שינה מאהבתה העזה היא מאוז מסוס דרכו בחיים, מכל מקום, במצב המנוחה המסודרת, הוא מוצא גם כן חפץ למעט שנות שלו במיטה מוצעת, סדורה ומתוקנת. אז מה זה מיטה מוצעת? מיטה מוצעת זה לא שעכשיו הוא הולך לישון ב-10, הוא קם ב-9:30, ואז הוא נזכר ללכת ללמוד בבית המדרש. לא. יש לו מעט שעות שהוא ישן, התלמיד חכם הזה. בסדר, הוא אדם שכולו ספון בקודש. אבל במעט שעות שהוא ישן, אני חושבת שזה משל טוב למה ששאל, במעט שעות שהוא ישן, אז המיטה הזאת מוצעת, כן? אז המיטה הזאת יש בה סדין נקי ומסודר יפה, ונעים להיכנס למיטה, ושמיכה כמו שצריך, וקרית כמו שצריך, כלומר, במעט זמן שהוא זקוק לשינה, אז השינה, שהיא שינה של נעימות. ואם היותו עסוק תמיד בעמקי חוכמה מופשטים, לא ימיתו כל אלה מליבו את הרגשות החיים המותאמים לרגש שהאדם השלם ברוחו, גופו ונפשו. שוב הוא חוזר על זה, יש רוח, גוף ונפש, והכל אחוז ביחד. וכשאם אנחנו רוצים לחזק את הרוח, אז גם הדברים הפשוטים של החיים נותנים כוח בסוף לרוח. לכן זה משמעותי. ולא שהוא ישן על איזה מזרון בלוע, קרוע, והוא לא יודע ממתי הסדין הזה, לא? אבל האמת רציתי להגיע לשורות האלה. וקורת רוח אשר ימצא בחברתו. מי זו חברתו? אשתו. האישה אשר הפילו השם לחבל. תרחיב דעתו ביותה מקושטת הדורה בלבושה. מה אומר הרב על אישה? אישה צריכה להיות יפה. קודם כל בתוך הבית שלה פנימה. אחר כך כשהיא הולכת לעבודה היא רוצה להיות יפה, סבבה, נחמד, נעים, אבל יש משהו הרבה יותר ליבי, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי, וזה בבית שלה. אני חושבת שהימים האלה, שתשעת הימים, הימים של הגעגוע לבית המקדש, זה ימים שצריכים לחזור ללב פנימה, שצריכים לחזור לפנימיות. קודם כל לזכור שאישה, אומר עליה הכתובים, כל כבודה בת מלך פנימה. כל כבודה בת מלך פנימה, אין הכוונה שלעולם היא לא יוצאת מהבית, כל כבודה בת מלך פנימה, אין הכוונה שהיא לא עושה דברים בעולם, זה ממש לא קשור. היא יכולה לעשות המון דברים בעולם. השורש, הפנים, המרכז של החיים שלה זה להתכנס. איך אני יודעת שאישה היא כולה התכנסות? שאישה יש לה כוח פנימי? כי עובדה שריבונו של עולם בחר בה שהיא תהיה זו שנושאת בקרבה את הילדים שלה. אם היא לא הייתה מסוגלת להתחבר פנים, אז ריבונו של עולם היה מסדר לכל תינוק אינקובטור, חסידה, לא יודעת מה היה מסדר. מה הכוח של אישה? היא מסוגלת להתחבר אל הכמוס, אל הנסתר, אל הפנימי. כבר אמרנו את זה הרבה פעמים, שהתינוק הזה שנמצא ברחמה, היא לא מכירה אותו, היא לא יודעת איך יקראו לו, היא לא יודעת איך הוא ייראה, היא לא יודעת מה הוא יעשה, היא לא יודעת במה הוא ימור, היא לא יודעת עליו כלום. וגם כשמראים לה באולטרסאונד איזו תמונה, היא עושה את עצמה כאילו הבינה, לא מבינים שם כלום. אולי עד שאתם תלדו כבר יבינו, אני לא יודעת, פלאי הטכנולוגיה. אין לה שום ידיעות חיצוניות, פשוטות, מי יהיה הילד הזה. ויש לה יכולת חיבור אל הפנים הזה, והיא מתחברת, והיא קשורה, והיא אוהבת, והיא מתרגשת, והיא שמחה שהיא נושאת אותו בקרבה למרות שקשה לה, ומעיק לה, והיא מקיאה, ויש לה בחילות, וכואב לה אגב, והיא לא נרדמת בלילה. זה תכונה נשית, זה שלך. נשים זה פנים, זה יכולת לגעת בלב, זה קודם כל לתת כוח לפנים, אחר כך להתעסק עם החוץ. מה זה אישה מקושטת לתלמיד חכם? סליחה, אם הוא אוהב אותי, מה זה משנה אם אני מקושטת או לא?